אז נקרא, אני אקרא את הפסקה, אבל נקרא את זה מהר, לא נחזור רק פעם על כל ההקדמות וכל הזה. אני רק מזכיר את ההקשר. ההקשר היה שעם ישראל איבד את המבט הפנימי שלו ואת דעת אלוקים, בכלל דרישת השם, זאת אומרת, בכלל הרצון להבין את יראת השם. כל המושגים התכווצו והצטמצמו והפכו להיות גסים ודמיוניים ופראיים, והמצב נוצר שזה מה שקורה, הרב קורא לו טבע שני, שמי שכבר כן קצת נפתח לו איזושהי הערה של דעת, אז הוא נבהל מזה והוא מרגיש שהוא מאבד את יראת השמיים שלו, הוא מאבד את האמונה. כאילו אם הוא שואל שאלות, או אם הוא מברר ברורים, זה נראה לו כאילו הוא מפרק את כל החבילה, ולכן הוא נסוג לאחור. ואז הרב אומר, אמרנו שיש פה איזו טענה מעניינת, מפתיעה, לא בטוח שמבין אותה עד הסוף, שמה שמחזיר, או מה שמתקן, מבריא, את היכולת להבין בדעת השם, זה דווקא איסורים. למה? כי האיסורים הם כמו הרבה דברים, כמו איסורים אישיים, מחזירים את האדם ואת האומה למצב הראשוני. המצב הראשוני הוא טוב. כאילו הטענה של הרב, נגיד זה, אני אגיד ברמה אישית, לפני שאנחנו עם זה גדול וזה יותר קשה לתפוס, אבל הוא אומר, כשאדם הוא אדם טוב, ובסך הכל יש לו רגישות, ויש לו שכל, ויש לו מוסר, ויש לו... אבא מה, אתה יודע, החיים לקחו אותו לאן שלקחו אותו, והתבלבל במה שהתבלבל, והתפתה במה שהתפתה, אז זה לא שהוא בן אדם רע, אבל המקרים, כאילו מה שהרב קורא, סחבו אותו לחוסר אפשרות היום. היום אין לו אפשרות לצלול פנימה. איבד את זה. אומר, מה התרופה? התרופה היא פשוט לפרק מחדש את כל, את כל המקרים האלה, את כל הדברים שסחבו אותו, את כל הדברים, בבת אחת להוריד את זה. ואז זה יחזיר אותו למצב הנקי, התמים, הראשון. בסדר? זה מה שעושים האיסורים. האיסורים בעצם מורידים את כל ה... את היצרים ואת את החשבונות הדמיוניים והפראיים. אין, בבת אחת האיסורים מפרקים הכל. אדם נשאר רק עם התמצית של החיים שלו. ושם העסק מתברר בעצם. שם הוא חייב לחזור כאילו לנקודה הבראשיתית. זה הריפוי. עכשיו בואו נקרא את זה בפנים. להכשיר את האדם בקוף כף זין. אתם רואים ליד המספר 10, הקטנצ'יק? להכשיר את האדם בכל שקטע אומה ולשאת מצב אל מצב. באלך הנפש. מחושך אלו. ולהיות עם זה. שלם בכל האור והטוב המוגבל ומפוזר עם כל המון המחשבות, הרגשות והמעשים. וכל תבנית החיים שהיו לו עד כה. זאת אומרת, גם להתפתח וגם לשמור על המסורת שלו ועל כל מה שהיה לפני כן. אין דרך כי אם על ידי הצירוף הבא, על ידי איסורים ודוחדוחי הנפש, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחת מוסר. זאת אומרת, לפעמים בשביל להגיע לאור אתה צריך את המוסר, את האיסורים. הרם או האיש שבתוכו, בבסיס, במקור, חי כישרון פנימי לאור ולטוב, אלא שהזיבה איומה וחסרון עבודה רוחנית הרויה לו, הטיעו לו צלמי בלהות, רק אז יכיר את עצמו. רק אז יחוש את עולמו הפנימי באמת לעמיתו, רק על ידי דכדוך האיסורים. אלפי המעשים הפרטיים והכלים שבכל מרחב החיים, נאמר כלים שבהם תתגלה נפש על פי ההכרעה של הנקודה העצמית של הווייתה. זאת אומרת, אדם, דרך המעשים שלנו אנחנו מגלים את עצמנו. זה הרב נותן רק איזה מבוא לפני הטענה. ש... עכשיו, זה בהנחה שהמעשים טובים. כשהמעשים טובים, אז דרך המעשים, דרך המצוות, דרך הפעולות הטובות, אדם בעצם מגלה את הטבע המקורי שלו. זה לא שהמצווה עושה את הטבע, אלא חושפת אותו, נותנת לו ביטוי, מעוררת אותו. זה כשהיא טוב... עכשיו, מה קורה כשהמעשים רעים? אז אומר, כשהיא, היא, מי זה היא פה במשפט? הנפש, או הנקודה העצמית. טובה במקורה, כשההסתכלות העצמית על טוב החיים אליה צדקה וברכה, תושבת רק אז מטהרה, מטהרתה הכוונה, על ידי המון המקרים של החיים שיציגו לפני את החיים, לא על פי הכרתה העצמית, כי אם על פי אותם התבלים החיצוניים הנסוכים בהם מן החוץ. אם התבלים הללו יהיו גם כמלאים גסות, תומה ורישה, אם רק נעימים יהיו לחוש הברברי של האדם, תוכל לשכוח על ידם את עצמותם וצגנון החיים מתאים במרכה הפנימי בסילוק המומה של התבלים הזרים. זאת אומרת, שהאדם יכול להיות שהוא במקורו נשמה טובה, אבל המעשים והתרבות והריבוי של פעולות של, שיש בהם תומה ורישה וסיכלות, לאט לאט הנקודה העצמית נאבדת. היא לא נאבדת באמת, אבל בפועל כן. בסדר? לא, אין פה חידוש גדול. כל זה רק להוביל, לגבות את הטענה. האיסורים, מה הם עושים? בבחן אחת מורידים את כל הבלבולים האלה, את כל ההסחות דעת האלה, את כל המעטה השכבות החיצוניות שכאילו מכסות את הנקודה הפנימית. מונעים את האפשרות מלצייר את ערך חיים בנעימות, על פי המילו של המקרים החיצוניים. אי אפשר לטבוע בחיצוניות של החיים, כי אין חיצוניות של החיים. כי החיצוניות רעה. כי החיים בסה. ואותם כולם רעים ומרים. על כן רק אז יבוא אז הפנימי והחיים יצמח פרקה מעצמי. לכן הרבה פעמים אנשים מגיעים לחשבון נפש מאוד גדול מתוך מחלה. כאילו בבת אחת, כאילו כל השחות דעת וההתמכרויות הקטנות והיצרים והכוחות של הכבוד והכינה, בבת אחת הכל נמס בחום של המחלה, ואז פתאום אדם כאילו חוזר למבט הראשוני שלו, שהוא הרבה פעמים זך וטוב, ואז הכל מתחיל לעבוד מחדש, כאילו. חשבון, מה נכון, מה לא נכון, מה יקר, למה, בשביל מה, מה התכלית, סדרי עדיפויות, פתאום הכל. זה בזכות הייסורים. וכיוון שעולמו הפנימי הוא באמת מיוסד על האור ועל הטוב, אלא, זאת אומרת, שאותו הזיוף של העולם החיצוני הביא עליו את המהרה ואת המיירת, כיוון שנעשה על די היסורי ונכנע, הוא מוכשר להסתכלות בנית, כבר הוא בטוח שבצאתו מהחושך של ציוריו הרגילים אל האור של הדעה והדרישה, יהיה תמיד מוכשר לעתיק את כל הטוב והחיים, גם אל המצב החדש, הנאור והאמיץ. זה משפט אחד שאני לא כל כך מבין. הרב פה עושה איזו קפיצה קטנה שאני לא מבין אותה. הבנתי שיסורי מחזירים את האדם ל... עמדה הראשונית שלו. הרב פה עושה עוד איזה צעד אחד קטן, אומר, ולכן יש לו גם ביטחון בעולם הפנימי שלו יותר גדול, אחרי תקופה של ייסורים, שהוא אין לו בעיה לעשות את ה... ללכת על מהלך של דרישת אלוקים, של עבודת אלוקים, והוא לא ייבהל או לא ייסוג לאחור.
מהתרבות, מהכל מה ש... כשהוא בריא, כאילו.
שהוא, זאת אומרת, אחרי מהלך של ייסורים, המהלך הזה יהיה לא פשוט. ככה נראה.
שאחרי שהוא יהיה שוב בריא, אז הוא כבר יהיה, לא יהיה לו את הנתק הזה?
אם הייסורים כאילו דורמו לו להפסיק להאמין בכל המקרים החיצוניים, כן. אני אומר להסיטו לו את המבט פנימה. כן. הוא מרגיש בוודאות עם העולם הזה. אז חשבתי שממילא יהיה לו נוח להתפתח עם העולם הזה.
כנראה, אז כנראה לזה הרב מתכוון, ככה אני, זה פשוט כתוב ככה בצורה קצת כאילו... דיברנו על זה פעם קודמת, נתנו איזה משל ברמה האישית, שהרבה פעמים אדם יש לו שאלות טובות, בדיוק הדוגמה שהרגע דיברנו עליה. אדם יש לו שאלות טובות, כן? למה אני חי ככה? למה אני מתנהל ככה? באמת אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני מאמין בו? כל מיני שאלות, כל מיני זה. עכשיו, ולפעמים גם שאלות מעררות. זאת אומרת, זה לא רק שאלות, זה שאלות על הכיפק, טוב לשאול אותם, טוב לענות עליהם. שאלות מעררות, האם אני באמת מאמין במה שאני עושה? האם אני באמת דתי? האם אני באמת עובד השם? מה זה בכלל עבודת אלוקים? יש כל מיני שאלות. עכשיו, כשאדם במצב שבסך הכל נעים לו בחיים וטוב לו, נוח לו להישאר במצב הילדותי והאינפנטילי שלו, באופן יחסי, כן? שאלות. יותר מזה, אם הוא אומר, אם אני אכנס עכשיו יותר מדי לשאלה, זה מפחיד שם. כי לרגע אחד תמיד שאלה טובה, היא שאלה כזאת שלרגע אחד כל הקלפים שלך נטרפים. אם לא, זה לא שאלה מספיק טובה. אתם מבינים? שאלה טובה זה כמו לעבור דירה. זה שאלה טובה. זה לא ככה, זה שאלה מעניינת. פתאום אתה מרגיש שאתה... בוא נה, אם אני הולך לשם, זה כמו להחליף ישיבה. או... לא יודע מה. לא אני מאוד יותר רב קוק, רק רבי נחמן. זה שאלה טובה, זאת אומרת, יש לי פתאום איזה הכרעה שמשהו בעולם הרוחני שלי הוא מזויף, הוא חיצוני, הוא לא כנה, ועכשיו אני מוכן לשאול את השאלות עד הסוף ולראות לאן ללכת. זה מפחיד, כן? אבל זה ההתקדמות הכי גדולה, כן? אז זה נראה שבמצב רגיל, כשהכל טוב וזה, אדם לא מעיז לעשות מהלכים כאלה. כשאדם אחרי ייסורים, יש לו הרבה יותר ביטחון, כי כמו שאתה אומר, הוא כבר שם, זהו. הוא כבר מונח שם, זה היה פשוט לו. כן, זהו, כבר רואים את זה, רואים את זה, צערנו, אנשים שאחרי מחלה קשה או אחרי זה. שהם כאילו אומר, אני חייב לעשות את המהלך הזה. זה כאילו כבר שקוף לי. אבל אומרים, מה? אבל מאיפה כל הבא? אבל זה היה מפחיד, אתה תשאלים על זה מחיר, אתה לא... באיזשהו מקום עם ישראל, אחרי הגלות, הרב מסביר למה המהלך הוא כזה, שאחרי האיסורים הגדולים של הגלות, יש אומץ לעם ישראל להיות חצוף. ולדרוש אלוקים במובן שגם יש לו מחיר לפעמים. טוב, בוא נקרא עוד קצת.
אתה תמיד כל הסיפור שחוזרים
לתשובה, כמו
שאמרת. מה? תמיד כל הסיפור שחוזרים, פעם הייתי בטרנד והביאו לי קלטת כזה שיובד הסיפורים שחוזרים לתשובה. כולו זה הראות המעבד. החליטו
כן.
דווקא ביום חמישי עלינו על קמפ, מישהו שאולי.
שמה? שלא חזר בתשובה?
לא, חזר בתשובה?
לא יפלת לי את הסוף,
וואלה, סתר אותך איזה.
מי אתה איתה לטרן?
לא, כנראה עלית עליו אחרי שהוא, הטרמפיסט הקודם, הוא סיפר לו את המחלה. אתה כבר בסוף של התשובה.
לא,
סיפר להם. טוב. זאת היא הטובה שיוצאת לכנסת ישראל, אשר כאדם עוברו ברית, ותלה חושך ולא אור, בימים שהייתה מוכשרת לפרוח ולשגשג עד שלמות הכישרון הניסה גנוז בתוכה לאור האלוהי, לאור האמת, הצדק והדעת. איבדה בכללותה את הרגל של שימוש האורה, והאור הגדול המופיע בקרבה מאוד תורת חיים ודעת אלוהים אמת הוגדר, וחושך בעריפיה, או חשך בעריפיה, לא יודע מה זה, על בי שמיים כדרות וסק אסים כסותם, כן, זה נבואה פורסמת שמימיו חזל אמרו על זה ש מיום שחרב המקדש שמיים מכוסים כביכול, זאת אומרת זה ביטוי לדעת אלוקים מעורפלת וסתומה. ההרגל המאפיל מכיר הברזל המפסקת בין ישראל לאבים שבשמיים גרם שאם יחדר אור דעת, אור שכל טהור, הוא מתנשא נגד עיניה, היא חושבת, זה המצב החולה, כן? כאילו עולמה הרוחני מתנודד מתחת רגליה, ולא תוכל למצוא מעמד מוסרי לאומי דתי אלוהי לצביון חייה. הגלות, קור הברזל, זיקק וצירף את האומה. הוציא מן הכוח אל הפועל לדעת עצמותה, כי בגלות החיים הם רעים. ויש איזה, לאט לאט הנפש חוזרת, האומה, נפש האומה חוזרת, לנקודה הפנימית שמה, לבית המדרש, לתורה, ולאט לאט, עד שהתורה הופכת להיות הפשוט, זה החיים בכלל, כן? לאט לאט זה מתחיל להשתקם שם, הכישרון של דעת אלוקים, ועד ש... איפה עצרנו? קור הברזל זיקק וצירף את האומה, הוציא מן הכוח בין דעת עצמותה, את דעותיה הגנוזות הטבעיות לה, לצדק, להורה, לחיי יושר וטהרה, באופן שבכל פינות שתהיה פונה, בכל צורה שהחיים יראו לה על ידה, תכיר את האור ואת הטוב. על כן, רק עכשיו תוכל לקבל את הכל. עכשיו היא מוכנה, הכישרון עברי, ואפשר להתחיל לפתח אותו כמו שצריך, תוכל לקבל את הכל, את כל שפע הדעת, כל חוכמת החיים, את כל המאור הפנימי שבתורה, ועל פי המאור הגדול המזהיר, תדע איך לכוון כל מסלולותיה ותורכות חייה, תדע להכיר ביתר סט ומעלה את ההוד הקדושה והתפארת שיש באוצרה, אור עולם באוצר חיים. חזק וברור. טוב, אז עכשיו בעצם אנחנו מגיעים כאילו לשני המאמרים הבאים, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, זה אפשר להגיד הלב של כל עקבי הצון. אפשר להגיד, אין ספק שבכל עקבי הצון, שלושת המאמרים המרכזיים זה הדור, כל מה שלא למדנו, כן? תסקנו בתפל יחסית, זאת אומרת הדור ודעת אלוקים ועבדת אלוקים, שהם ממש, הם מאמרים גם בסדר גודל של כל תורת הרב, הם מאמרים מאוד מאוד יסודיים. מאוד קשים, הדור פחות, גם בו יש ככה, אבל יחסית הוא יותר קרי ובהיר. דעת אלוקים ובעיקר דעת אלוקים, אבל דעת אלוקים קצת יותר נגיש, אבל יש פה כבר, אם עד עכשיו זה סוג של מאמרי מבוא, ברישת השם זה רק אומר לך, תשמע, צריך לדרוש את השם. המחשבות, זה רק עשה לנו סדר קצת באיזה מחשבות הם כאלה, אבל עוד לא עשינו את העבודה. פה הרב כבר מתחיל לעשות את העבודה, כן? מתחיל לנקות את הדמיונות ולהגדיר וממש לזקק את מה זה דעת אלוקים האמיתית, בלי דמיונות, בלי... אז עכשיו רק צריך להחליט אם מתחילים מזה או מזה.
שנתחיל
מעבודת אלו, כן, אני אומר, זה יותר, מבחינת לרוץ את זה יותר, דעת אלוקים, ההתחלה שלה מאוד קשה, זה מאוד פילוסופי כזה, הוא משתמש בפילוסופיה הקנטיאנית, כמודל לחשיבה, איך לראות את היחס לאלוהים. גם בעבודת אלוקים הוא ככה, אבל זה מגיע אחר כך. ובצורה פחות ככה מופשטת כזאת. נתחיל עבודת אלוקים?
אם נדע שלמדנו עדת אלוקים, אז בוא יפחיד אותנו כמו,
מה? מה שאתם רוצים, אני לא...
שמענו את כל המחיצות.
מה? דעת אלוקים?
אני אומר, נקדש לסך.
הצבעה?
אני בעד עדת
אלוקים. דעת אלוקים היא?
יאללה. יאללה, תרים שלא תהיה מובך.
עבודת אלוקים?
כל השאר, בקיצור.
טוב.
גם וגם.
אז אם ירצה השם, שהשם ישלח לנו דעת, שנצליח להבין משהו במאמר הזה. יאללה, דעת אלוקים. אז הרב אמרנו, משתמש פה, כמובן שהוא לא... הוא לא עושה גזור הדבק של קאנט, הוא משתמש במודל חשיבה הקנטיאני כדי להסביר לנו מושגים בסיסיים או כדי להוריד אותנו מתאוריות בסיסיות בעבודת השם. ומה שצריך להכיר זה רק זה באמת את הטענה הבסיסית של קאנט, ששוב, אפשר לראות אותה גם בפילוסופים אחרים, קאנט התעסק בזה הרבה והתבחבש בזה הרבה וניסה איכשהו להגדיר את זה, לא כל כך, לא תמיד זה עבד לו. והוא נשאר בסוג של סימן שאלה שאולי לפי חלק מהאנשים, מהחוקרים, בעצם קאנט הוא הקריס את כל הפילוסופיה, כאילו הוא, הוא, הוא זה ששבר והביא עלינו את הפוסט מודרנה. אז כן, זה המתנות שהגרמני הזה השאיר לנו.
יש
כאן תפורשת
של הרב, לא?
כן, נכון, יש איגרת כזאת, איגרת ממדלת. לא לקאנט נשוב, כי אם לעקיבא...
שגם את החידוש של קאנט...
כן, גם פנימיות, הוא אומר, זה שיעור שתיים במבוא לפנימיות. קאנט, זה... באדם חי 50 שנה בשביל איזה שיעור שני בפנימיות. בסדר, מפרגן לו, אבל... ככה זה נראה, כן. טוב, אז אומר ככה, כל חיזיון בין מוחשי, בין שכלי, כן, בין אם זה חוויה, בין אם זה מחשבה, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית אצל כל חש וכל מסכין, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים, מצד העצמו של החיזיון, ומצד תארה והמתייחסים אל הנושא, אז כאן באותם הדברים. נסביר. זה כתוב קצת מסורבל, אבל המשמעות היא... אומר, כל חיזיון במילים הלועזיות, יש אובייקט ויש סובייקט. חיזיון זה האובייקט, והחש או המשכיל זה התפיסה הסובייקטיבית. זאת אומרת שכל דבר שאנחנו תופסים הוא בעצם... אפשר להגיד שקורה פה איזו התרחשות כפולה. או זוויות, או שתי זוויות שאפשר להתבונן על, על ההתרחשות. כן? אחד זה מבחינה אובייקטיבית ואחד מבחינה סובייקטיבית. זאת אומרת, כשאני רואה, אתן דוגמה, כן? דוגמה פשוטה, כשאני רואה את ידידיה, נגיד, שהוא האובייקט לצורך העניין, להלן האובייקט, אז אני...
בקשר לבני אדם זה יותר קשה להגיד את זה.
לא, גם לבני אדם. אפשר כל דבר, אפשר לכל עצם, כל זה, אבל אומר, גם לי איזה, כן. היכולת שלי, האובייקט של ידידיה, זה שורש נשמתו של ידידיה, כן? עכשיו, או אפילו, נגיד, קצת לצמצם, כן? היא האישיות שלו, כן? עכשיו, אני... עכשיו פוגש אותו, פוגש אותו בסך הכל פעם שבוע, כמה מילים, יודע איך הוא נראה, שם לב פה ושם לתגובות שלו, רואה מתי הוא נרדם, וכו' וכו'. התפיסה שלי, יש לי איזה ציור במוח, מי זה ידידיה? ברמת המודיעין הדלה מאוד, ואיך שאני מסוגל לתפוס אותו, בחושים שלי, ברגשות שלי, בזה, כן? זאת אומרת, יש את ידידיה, הידידיה, שזה האמת, אפשר להגיד, האובייקט עצמו, האישיות שלו עצמו, ויש את החני תופס אותו. עכשיו, כמובן, בעצם, בכל דבר בעולם אפשר לעשות את, את החלוקה הזאת. החלוקה הזאת כל הזמן קיימת. כל התרחשות של מציאות היא, היא מפגש בין הדבר עצמו לבין התפיסה של מי שנפגש. הרבה פעמים יש פער מאוד גדול. מה? כן, אני אומר גם יש פער, יכול להיות פער מאוד גדול בין שני אנשים שתופסים, מסתכלים על דבר אחד או נפגשים דבר אחד, וכל אחד לפי כלי התפיסה, הכל תמיד, הסובייקט הוא לפי הכלים שלו. אפשר לדבר על זה במילים של אור וכלים, כן? זאת אומרת, יש את האור, עכשיו הכלי תופס את האור לפי, לפי מה שהוא מסוגל לקלוט. אז לפי מה שיש בכלי, ככה האור ייכנס, אז הוא חושב שזה האור. זה כן האור, אבל זה האור לפי הקליטת של הכלי. ואז אם יש כלי גדול וכלי קטן, לדוגמה, נתן דוגמה פשוטה. ילד בן 4 ויהודי מקובל אלוקי בן 60. בסדר? עכשיו, שניהם יושבים עכשיו בשיחה של זקן המקובלים. נתן עכשיו. דרוש ללג בעומר. שניהם יושבים, הילד, מה הוא תופס? מה זה? הוא שומע עברות, הוא לא מבין כלום, נכון? הוא רואה את הפרצוף שלו, יכול להיות שהוא יש לו איזה התרגשות, הוא קולט את ההתרגשות, זה מה שהוא קולט, זה הכלי שלו. לפי הכלי הזה, ככה סקאלה מקובלים אצלו, זה משהו כזה, זה סבא מפחיד, או אולי אפילו מיוחד, אולי חמוד, לא משנה. זה כרגע, זה סקאלה מקובלים. לעומת זאת, יהודי שיושב כבר 10 שנים בישיבה שלו, אז הוא קולט את השיעור, הוא קולט משהו אחר לגמרי. לא רק שהוא קולט את כל התורה ואת כל העומק של הדברים, זה גם מתחבר לו וגם לשימוש תלמיד חכם שלו, ומי שהוא סקאלה מקובלים בשבילו, ומה הוא פועל עליו, וכו' וכו'. כן? זה כל אחד לפי הכלי שלו. כמו מעמד הר סיני, יש הרבה מדרשים, שכל אחד שמע את הקולות לפי דרגתו. אחד תפס את הפשט של הפשט של הפשט של אנוכי השם אלוקיך, ואחד תפס את הפנימיות. יש מאמרה כזאת בשם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שאין בעצם כזה דבר פשט וסוד. כי יש אחד שהפשט זה בשבילו סוד, יש אחד שהסוד בשבילו זה פשט. זאת אומרת, יש, אבל זה מאוד מאוד יחסי. מה, איפה אתה נמצא כרגע? אחד פשט, שלא זה סוד. טוב, אז זה הטענה. בוא נקרא את זה בלשון שהרב ניסה ככה. הרב, רק נגיד, המוטיבציה שלו לכתוב את המאמרים הייתה בעיקר לאנשי הדור הצעיר, זה בעצם המאמרים הראשונים של הרב קוק שהתפרסמו ביפו, פחות או יותר, היו קצת עיתונות, קצת זה, אבל זה היה... והוא רצה לדבר בשפתם, זה לא ספק. לכן השפה פה היא לא קוקית רגילה. גם השפה של הרב קוק עברה תמורות בעצמה, כן? ככל שהוא יותר בארץ ישראל, הכנפיים שלו גדלות. אבל פה זה מאוד בולט, זו שפה כזאת מאוד כמעט אקדמית, חס ושולם, כן? אבל כמעט, זאת אומרת, משהו מאוד, כזה מאמר, נסה לדייק מאוד, מילים כאלה שמופשטות מאוד, חדות מאוד. ופה הוא בעצם בא לומר, הוא אומר, כל חיזיון, אמרנו, זה דבר עצמו, מוחשי, שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית, כן? זאת אומרת שיוצא, יש איזו זיקה בינו לבין חש או משכיל, כן?
זה חלום כאילו?
לא, חיזיון זה... למה הרב נקט פה במילה חיזיון? כי ברור שבסופו של דבר הכל הכנה להבין בסוף את דעת אלוקים, כן? החיזיון יהיה כביכול העצמות האלוקית, כן? זה רק עכשיו אנחנו בונים את השלד. עכשיו, אני חושב שחיזיון זה כדי להוציא את זה, במילה עצם, היא מילה שהיא עלו, או בכלל המילה הלועזית, אובייקט, היא מילה מאוד מאוד קרה ומגשימה, כן, משהו כזה, כן, זה. הרב קורא לזה חיזיון, לא יודע, זה מעניין. אבל אפשר להגיד פשטות, חיזיון זה כאילו להגיד את ה... המפגש, נדבר על המפגש עצמו. בואו נקרא עוד קצת, נתרגל לזה לאט לאט. מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה. כן, החיזיון פה זה המפגש עצמו, האינטראקציה כאילו. אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של החיזיון, ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא, אז כאן באותם הדברים. יש את העצמות של החיזיון, כן? מה שבאמת קורה שם, או מה שבאמת נוכח שם, נגיד זה מילים יותר מדויקות, לבין מה שאני תופס.
הבדל,
אבל
הוא
אומר
שזה מעורר לשני דברים, לא?
כן, עוד מעט יצא הבדל, אנחנו יודעים שיש הבדל.
לא, במקום
לשני הדברים האלה מעוררים רגש בנפרד, כאילו, חשבתי
שיש תרבייה, ואני קולט, דרך התפיסה
זה מגדיל
שלי, משהו אחד, אבל כאילו, לא שכל אחד משדר לי משהו אחר.
מעורר רגש משהו שכפולה,
משהו
לא הבנתי, עוד שנייה, הוא יסביר. כרגע, בוא נגיד, מצד האמת, יש את הדבר עצמו, כמו שהוא, לעצמו, ויש את איך שאני תופס אותו. זה ה... בסדר? מובן הדבר, ופה הרב מפתיע וחותך מקאנט ב... פה הרב, כאילו, פה... יש לו גם מחלוקת גדולה מאוד על קאנט. שבדרך העומד של המחשבה הרמה, יעיקר החשיבות של יקרת החיזיון תלוי בעצם עניינו. כן, לאט, לאט. כן, בסוף, דרך העומד של המחשבה הרמה, במילים אחרות,
זה קשור לאובייקט,
כאילו. מה?
זה קשור לאובייקט.
זאת אומרת, ככל שהאובייקט הוא יותר יקר, או החיזיון, כן? העצם העניין שאתה מתעסק בו, הוא דבר יותר נשגב, יותר גדול, יותר משמעותי, יותר, כן? אז ברור שהרבה יותר מוערך.
אבל האובייקט אותו דבר, לא?
יש כל מיני אובייקטים. אתה יכול להתעסק באבן, אתה יכול להתעסק בקוס, אתה יכול להתעסק ב... ברב מרדכי אליהו.
האובייקט זה לא מה שמחייב אותו כינות, מה?
לא, 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 לא. זאת אומרת, כרגע יש את עצם הדבר ויש את איך שהוא מתגלה אליך. בכל דבר, בכל תחום.
נו, אז מה זה עצם הדבר?
עצם הדבר, בכל דבר, זה משהו אחר.
מה זה אומר? כאילו, מה אני תופס, אני תופס את זה?
מה?
אני תופס את זה, מה זה? זה המהות של הדבר?
כן, המהות, אבל שוב, יש הבדלים במהויות. לא הכל אותו דבר, מהות של אבן, בסדר? האטומים שמתרוצצים ומגבשים את האבן, לא יודע מה זה, כן? נשמת האבן. ברור שאני תופס רק את הדבר הקשה הזה, המוצק הזה שאני קורא לו אבן, כן? זה מה שאני תופס, לא יודע מעבר לזה. אם לא היו מספרים לי שיש שם אטומים בחיים, לא הייתי חושב שיש שם אטומים, נכון? אבל היום כבר המדע יודע לספר לי כל מיני דברים. בכל אופן, זה מהות אחת וחשובה, אבל לא משהו, כן? מעניין.
המהות אבל זה גם, זה לא האטומים.
נשמת האבן, בסדר, נשמת הדומם, לא אכפת לי כרגע, עד איפה תגיע, כן? אין ספק שעדיין זה לא כל כך יקר כמו נשמת האדם, ובטח שלא עוד יותר גבוה מזה. זה דבר ראשון, אבל הרב מתכוון יותר מזה, הוא אומר, תמיד בכל מפגש כזה, הדבר היקר יותר זה העצם, ולא מה שאתה תופס. זאת אומרת, אני אסביר, תמיד, נגיד את זה בצורה ידידותית יותר, בשבילנו, שיותר משמעותית לנו, כל מה שאנחנו תופסים זה כעין וכאפס לעומת הדבר עצמו. בסדר? אצל אדם זה מאוד בולט, נכון? זה מאוד חשוב גם לדעת את זה. כשאני תופס בן אדם, זה לא בא למחוק לי את מה שאני קולט. כשאני תופס, נחזור למשל ידידיה, כן? כשאני קולט את ידידיה, יכול להיות שאני איתו חבר מאוד טוב שלו, בסדר? לא אני, חבר מאוד טוב שלו. והוא 5-6 שנים איתו, והוא מכיר הרבה דברים בידידיה, הרבה צדדים, הרבה זוויות, הרבה רבדים של האישיות, הרבה, כן? זה, כל מה שהוא לא מכיר זה עדיין רק מה שהוא מסוגל לתפוס, אפילו שזה הרבה מאוד, נכון? אמא של ידידיה, בסדר?
זה גם אמא שלי.
כן. כן? זה הדורג. זה הדעתי. טוב, פספסתי משהו כנראה. אז כל מה שאמא של ידידיה תופסת, כן? זה מדהים, זה הרבה, זה עמוק, זה, 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 זה כלום לעומת מה שזה ידידיה. עובדה, דרך אגב, שיש בזה התווספות, יש בזה, כן, אם היינו משיגים את האמת במלואה, לא היינו יכולים להסיף בה. נכון? לא ירני אדם בחר. אם הייתי משיג משהו עד הסוף, לא יכולתי יותר להוסיף עוד. אין, מיציתי. השלמתי את הכל. אני, תמיד יש פער. כן, אני תופס משהו, וזה רק חלק, זה רק איזו התגלות, רק איזו התנוצצות לי מהדבר עצמו, ואני כל פעם ממשיך ותופס עוד קצת, עוד זווית, עוד עניין, עוד... אז הרב רק אומר שבדרך העומד של המחשבה הרמה, שזה נקרא, אני לא יכול באמת לתפוס את זה, אני יכול לשער את זה, זה עומדן, דרך העומד, כן? אני יכול לקלוט שתמיד יש מעבר, שתמיד שם בפנים, במהות, בדבר עצמו, יש הרבה 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 יותר. יש סוד גדול, יש עוד רבדים על גבי רבדים, כן? כמו ש... יש שם בגמרא שמדמה, יש חמש הגבלות בין הנשמה לקדוש ברוך הוא, מכירים את זה בברכות. אז בסוף יש מה הוא מלא את כל הגוף, מה הנשמה מלאה, הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, הוא אוהב אלינו נראה, בסוף בסוף הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. שזה ביטוי, הביטוי הזה של חדרי חדרים, משהו כזה שהוא אף פעם לא מושג לגמרי. כל פעם תהיה עוד חדר, אומר לך, חכה, יש עוד חדר. יש עוד חדר, אין סוף. זה מה שהרב אומר פה.
אבל תחשפו לי אובייקט אחד כאילו, או השפעה במשת אובייקטים?
מה?
תחשפו לי אובייקט אחד.
אובייקט אחד, כרגע אני אומר בכלל על הנושא הזה של סובייקט, מעריך את היחסים בין סובייקט לאובייקט. כן? אומר, בדרך, מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה, זאת אומרת, בדרך ההשערה, זוהר מאוד חשוב פה, נכון? יש זוהר שאומר, נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפום שיעור הדילי, לפי משהו משער את הבעל, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים באמת לתפוס את הכל, את מחשב התפיסה בכלל, אבל בשיעור, בראות הדליבה, זה נקרא דרך העומד של המחשבה הרמה, כן? זאת אומרת שאני, כל מה שאני תופס מהקדוש ברוך הוא, אני כבר קופץ לנמשל, אבל מה אכפת לי? זאת אומרת, זה העיקר. כל מה שתופס מהקדוש ברוך הוא, וכל מה שתופס מנשמה של כל אחד וכו' וכו', כן? זאת כלום! לעומת משהו באמת, ומה שיש שם, ומה האור הפנימי, הפנימי, כן. זה דרך העומד של המחשבה הרמה, עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו, לא במה שאני קולט, אלא עוד מה שמונח שם בפנים. ובזה, זה הרב ככה לא מתאפק ואומר בסוגריים פה, תתאים המחשבה יותר רוממה שהרגע תיארנו אותה, המחשבה הרמה, דווקא למחשבה יותר ילדותית. שגם המחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה. כי אלו אין המחשבה הפעותה יודעת כלל מחשבי החוש והמוחש והשכל המושכל שבעיון. נקרא עוד קצת, אבל המרחק רב בין שתי נקודות, הנקודות, מכל מקום דומים לפגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף, שהמהלך היותר גדול הוא דווקא מביא את הנקודות במעמד של סמיכות. תרגום, שוב, זו שפה כזאת מאוד, אבל התרגום הוא די פשוט, הוא אומר, באיזשהו מקום המקובל האלוקי העליון והילד הכי קטן יושבים על אותה נקודה. ילד, אתה לא אומר לילד, תשמע, כל מה שאתה מבין זה רק כמו שאתה תופס, זה לא באמת ככה, כן? זה לא שמש, זה מה שהעיניים שלך מסוגלות לקלוט, ואני יודע, פה באלקטרומגנטים שאני יודע, זה בסך הכל ציור של השמש שמשתקף ב... אנשי, מה קרה לאבא? מה, זה לא... הוא שמש, זה שמש! הוא יודע מה זה שמש, מבחינתו זה השמש. זה, הדבר הזה, זה שמש, נכון? עכשיו, באינטואיציה הכי ילדותית, מה שהוא קורא לה הכי שטחית, והכי, שלא מבינה מה החיים שלה, כל ההגדרות וכל הזה, יש סוד גדול מאוד מאוד מאוד, שהוא ראות הדליבה, כן? שהוא קולט, אומר, העיקר זה העצם. אז נכון שהוא מדמיין דמיונות, והוא חושב שהוא מכיר את השמש כבר, והוא זה, כן? אבל יש שם סוד אמיתי בזה שמה שמעניין אותו זה רק העצם. זה העניין שלו. זה מה שמעסיק אותו. כן, הכל הזה, איך הוא נקלט, וזה רק, לא רק זה, זה גם עם הסתייגות, שאני אומר איך זה נקלט, אני מסתייג, אני לא באמת תופס את זה לגמרי. אני מכיר, רק קצת, אין אצל, החוויה של איך הוא נקלט היא חוויה מרחיקה. תחושת פער, נכון? כשאנחנו רואים מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא באמת מכירים את הקדוש ברוך הוא, ולא זה, כשאנחנו רואים את זה יותר מדי, בסוף אתה אומר, שמע, אז אני לא יודע, אני באמת לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. כן, אז אני נשאר לפעמים בלי כלום. התחושה היא לפעמים מרוקדת. וזה לפעמים מחלה ראשונה של לימוד פנימיות. כמובן לא רק קבלה, בכלל, ללמוד מחשבה וזה. בשביל שלב אתה אומר, רגע, גם במורה נבוכים אתה מגיע לזה. כאילו, הכל זה רק שלילה של, שלילה של... אז מה כן? אז אם אני מתפלל. אז מה, מי אני עובד? אז איפה הקדוש ברוך הוא? אני הרי לא כל תופס אותו, אני רק תופס את ה... זה עלול להיות משהו שפוגם מאוד את כל עולם האמונה שלנו.
זה בהכרח העולם, לא?
כן. לכן, ברוך השם, אנחנו נולדים ילדים, וכילדים אנחנו מקבלים קודם כל את האמונה הכי ישירה, שהיא עבודה זרה לגמרי, אבל זה חשוב מאוד. להיות קודם כל עבודה אלילית, שאומר, אני יודע מי זה אלוהים, אני מכיר אותו, ראיתי אותו, אני פוגש אותו כל בוקר. זה ההנחת, זה התפיסה הפשוטה של הילד. אחרי זה, על גבי זה, או בתוך זה, זה, יש כל מיני רבדים, וזה, ופה, והעמקה, ושפה חדשה, אפשר לתרגם את זה בשפה יותר מעודנת, יותר שכלית, יותר זה. אבל הבסיס הוא כזה, הוא אמיתי, הילד במובן הזה לא טועה, כי באמת בראות הדליבה זה השמש. זה באמת השמש. אם לא היה שמש, נגיד זה ככה, נגיד זה בשכל, אם לא היה שמש במציאות, אז לא היה לך את המראה הזה. נכון? אתה באמת תופס את בכלים המועטים שיש לך, אתה באמת תופס את השמש עכשיו, אתה נדבק בשמש. בסדר, מה לעשות שבכלי התודעה שלך והתפיסה שלך אתה מסוגל לתפוס משהו מאוד קטן, אבל ההידבקות שלך היא בשמש, ועוד יותר עמוק ביחס לקדוש ברוך הוא. כן? כל מצווה שאנחנו עושים וכל מחשבה שאנחנו חושבים, כל תפילה שאנחנו מתפללים, כתוב, אנחנו מתפללים אליו ולא אל מידותיו. מידותיו זה מה שאנחנו תופסים. לא, אנחנו מתפללים אליו, אנחנו מתבקים בו, דווקא בו. מה?
אבל אין אליו.
יש אליו, בטח אליו. כל דבר שאתה עושה אתה רק מכוון לקדוש ברוך הוא. מה שאתה תופ... יש הבדל בין מה שאתה, מה שאני נדבק בנפש לבין מה שאני תופס בשכל. כן? תן דוגמה.
אבל הנפש לא יכולה...
תן דוגמה, בוא נחזור למשל האנושי. כן? כשאני אומר, אני אוהב את ידידיה. כן? אני לא משקר, אמרו לי, מה אתה אוהב את זה? אתה אוהב את איזו השתקפות קלושה של איזה חלק מאוד מאוד רכיב, מאוד קטן מהאישיות שלה, אתה יכול, מה אתה מכיר בו בכלל? אתה יודע מה חיים שלך בכלל, כן? אבל הזיקה הנפשית היא כן, אני אוהב את ידידיה דייקה, אותו, את העצמות שלו. זה נכון שאני נאחז בשביל לאחוז בו, אני נאחז במשהו מאוד קטן, מאוד... קלוש מהאישיות שלו, אבל הזיקה הנפשית שלי היא אליו. אוקיי? קצת שוב, אנחנו שוב מסתבכים בזה, בעולם ילדותי זה מאוד פשוט.
כן, אבל כשאתה אומר אתה ידידיה, יש לך ציור...
לא רק זה, אין לי אפשרות לחשוב מחשבה אחת אלוקים בלי שאני נדבק בו.
כן, יפה, אבל בידידיה יש לך איזה ציור.
גם בקדוש ברוך הוא יש ציור.
קדוש ברוך הוא זה לא, זה ציור מעורפל, זה לא...
לא מעורפל, חס ושלום. שמש, כשאתה יראו לך עם שמש, כשהשמש זורחת, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מברך כל יום בבוקר, ברכות יוצר אור, בורך עושר, עושה שלום. אז אתה בסדר, למדת שזה לא השמש, זה לא הקדוש ברוך הוא, כן? אבל באיזשהו מקום זה לא נכון. זה כבר מבט שכלי. השמש זה הקדוש ברוך הוא. הוא, בסוף, הנוכחות של השם היא מתבטאת בזה שהשמש עולה עכשיו. בטח. בזה שיורד גשם. ו- וזה שהנשמה שלי תאורה, וזה שהרבה הרבה גילויים, נכון?
נו, אז מה לתפוס מכל הגילויים?
דרך הגילויים, הבעל התניה הוא כאילו מביא משל כזה, האמת שזה מאוד, יש פה תניה? זה מאוד קשור, כי מה שמביא את המשל הזה על השמש. עוד לפני האיחוד והאמונה, זה בתניה עצמו, באיחוד האמונה הוא מביא, כן, הרבה את המשל שלה, וגם בתניה עצמו הוא מביא את זה כמה פעמים, ואז הוא אומר שם, יש כמה פרקים שהוא מדבר על מה זה יראת שמיים. בפרק מ"א, שמה עירה ואחרי זה אהבה, אז הוא מדבר, תראו, ממש עצות להתבוננות בעירה. אז הוא אומר כזה דבר. סליחה, זה מבית. והנה כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום. איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, ואת השמיים ואת הארץ ממש, מלא כל הארץ כבודו, ממש. כל פעם הוא מדגיש. כן, מה, יכול להיות נוכחות של ענן אחד בלי שהקדוש ברוך הוא חי וקיים? וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מה עשה וזה, ואז הוא, אני רואה גם דלג פה קצת, ועוד זאת תזכור, כי כמו שבמלך בשר ודם, הוא מביא ממש את המשל האנושי, עיקר היראה היא מפנימיותו וחיותו, ולא מגופו. שהרי כשישן אין שום יראה ממנו. מה אתה פוחד או מכבד במלך? מי שהוא, האישיות שלו, הפנימיות שלו, נכון? כשהוא ישן, מה אכפת לך? אתה לא אין לך שום בזה, הוא לא קיים, הוא לא נוחה. והנה, פנימיותו וחיותו אינו נראה לעיני בשר. אי אפשר לראות האישיות שלו בחושים, נכון? רק בעיני השכל, על ידי ראיית עיני בשר בגופו ולבושיו, שיודע שחיותו מלובש בתוכם. זאת אומרת, אנחנו עושים, אנחנו עובדים ככה בצורה אינטואיטיבית. אנחנו רואים בן אדם, אנחנו רואים אותו, את הבשר שלו, את הגוף שלו. ודרך המפגש החושני איתו, אני נדבק בחיות שלו. ברור לי זה האישיות, זה הסיפור. אבל אני צריך לראות גוף זז, עיניים מתרוצצות, איזה דיבור. דרך זה אני כאילו פוגש את העצמות שלו.
אכפת לי בכלל מהאובייקט?
רק מהאובייקט אכפת לי. זה העיקר. בשביל מה אני פה להיות בזה השתגע? אני אומר את זה בעיקר כי כאן...
כשאתה פוגש את זה,
מה אכפת לכם ידידי? לא, אני... בסוף אני פוגש. רוב המאמר אני איתך, בסדר, רוב המאמר הרב יהיה איתך, אבל פה הוא אומר, צריך לדייק בהתחלה, בטח שכבר, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה פחות מהקדוש ברוך הוא, אז מה זה שווה? אני רוצה את הקדוש ברוך הוא.
זה מהקורות שלו, אני אוכל אוכל, אתה רוצה את משהו מכיל, זה אתה רוצה את הטעם שלו, מה אתה חייב?
הטעם זה הפנימיות שלו, זאת אומרת...
זה הגילוי של הזה.
נכון, והאוכל באמת לא מעניין אותך, אתה לא באמת נפגש איתו עם אוכל. זה האמת.
אולי
אתה בולע אותו, אתה מכיר, אתה הופך להיות חלק ממך.
גם עם ידידי אני לא באמת נפגש איתו, וגם עם אלוהים אני לא באמת נפגש איתו.
לא נכון. למה? הוא בחינת אלוהים, ממש. למה? עם ידידי אתה לא נפגש? מה, אתה רק סתם, כולנו רק סובייקטים מנותקים, שרק אוספים ידע מאחרים, ואכפת לזרוק אותו לפח.
גם עם עצמך אתה נפגש רק עם הסובייקט.
זה האובייקט. נהיינו גרמנים, נהיינו גרמנים.
אם לא היה אובייקט, לא
נפגש
פה
עם דרום. בסדר, יודע, יש אובייקט, אבל הוא לא מעניין אותי.
לא, שוב, רגע. בוא נקרא רגע את המשל ואז ננסה להבין את זה. אני חושב, השכל, זה הבעיה של השכל. השכל הוא עובד בהפרדות. באמת, באמת, אין הפרדה מלאה בין אובייקט לסובייקט. כן? זה יותר מולבש על, אבל אנחנו בשביל לברר את הדברים אנחנו מחדדים מאוד את הזה. לכן הבאתי את התניה פה, כי הוא מביא ממש משל של לבושים. תראו, והנה פנימיותו וחיותו של המלך אין נראה לעיני בשר, רק בעיני השכל, עדי רעינת עיני בשר בגופו לבושיו, שיודע שחיותה, מתי אתה מרגיש יראה? אתה צריך לראות את המלך. אבל מה, הגוף שלו זה כלום. אז דרך המראה שלו והדיבור שלו והתנועה שלו, אתה נפגש עם הפנימיות שלו. עכשיו, אם כן ככה ממש, יש לו לראה את השם על ידי ראיית עיני בשר בשמיים וארץ וכל צבאם. תסתכל על השמיים, יהיה לך יראת שמיים. כפשוטו, כן? אשר אור אל סוף ברוך הוא מלובש בהם לאחיותם. ואף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים, אנחנו יודעים שזה לא, הענן הזה זה לא הקדוש ברוך הוא. גדלנו קצת, כן? זה לבוש, הלבוש, הלבוש, הלבוש. הרי אין הבדל והפרש כלל ביראת מלך בשר ודם, בין שהוא ערום ובין שהוא לבוש, לבוש אחד, ובין שהוא לבוש בלבושים רבים. במקום אחר הוא גם מביא משל ממש על חיבוק. כשאתה מחבק את המלך, לא משנה אם אתה עם, עם 10 מלבושים או עם מלבוש אחד, אתה מחבק את המלך. זאת אומרת, יש צד שבאמת, לא בהגדרות, הסובייקט הוא הדרך שלי לפגוש את האובייקט. אין באמת הפרדות. אין דבר כזה באמת סובייקטיבי. בלי אובייקט לא היה סובייקט. כן? זאת אומרת, לא היה שום רושם. לא היה, לא הייתי נתקל בכלום. תחשבו משהו, כשאדם מנסה לראות משהו ולא רואה כלום. הוא לא, לא, הראייה שלו לא נתקלת בכלום.
השאלה שהביאה את השונה, אם מעניין אותי גם האובייקט, או שאתה
בלי
בתפיסה
סובייקטיבית. ברור שאפשר להיות, אני אומר, לכן אני אומר, במערכות יחסים אנושיים, אני מקווה, אני מקווה, יש נפילה כזאת. אבל במערכות יחסים אנושיים, ובטח אם ירצה השם, מול הקדוש ברוך הוא, אז אני לא רק לוקח ממנו איזו השראה, איזו התרגשות והולך, אלא הוא מעניין אותי גם. זה, קוראים לזה אהבה.
אבל הוא לא פגיע.
אם לא, אז לא. אז, אין, אז באמת אין קשר, מסכים איתך. אז יש רק סובייקט. אני אומר, יש פיתוי כזה. יש פיתוי, קוראים לזה קניבליזם. כן, אתה לוקח מה שאתה צריך ממנו, ועולה ממשיך הלאה. זה, וזה פיתוי גדול בכל מפגש. זה סוג של ניצול. עדין מאוד, דק מאוד, כן? שאני מקבל ממנו את ה... מקבל ממנו ידע, מקבל ממנו חוויה, מקבל ממנו זה, וזהו. והולך הלאה. טוב, אז עכשיו בוא, אז בוא, בוא נקרא עכשיו את כל הפסקה, מה השעה? אז בוא נקרא את כל הפסקה שרק נסגור אותה, בסדר? כי השלב הבא שעכשיו הרב כמובן ייקח את המודל המחשבתי הזה שהוא בנה וישים על, על דעת אלוקים. כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי הבא להתייצב במצב של פגישה יחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר יש מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים. כן, כל התרחשות כזאת, סיטואציה של מפגש עם משהו חיצוני, חיזיון, לבין מישהו פנימי, מישהו שבא לקלוט, אז הוא בעצם אפשר, יוצאים, יש פה בעצם שתי צדדים, עצמו של החיזיון ואת הערב המתייחסים אל הנושא אז כאן באותם הדברים. כן? מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה יהיה עיקר החשיבות של יקרת החיזיון תלוי בעצם עניינו. עיקר באמת מה שהמחשבה הרמה מחווה זה את העצם, את הדבר עצמו. אם היא יכולה להשיג או לא זה שאלה. אמרנו שכן, מה שמעניינתי, מוקד המשיכה שלי זה הדבר עצמו. ובזה תתאים המחשבה יותר עוממה, דווקא למחשבה יותר ילדותית. כן? המחשבה הרמה שהיא משערת את הדבר עצמו, היא מקבילה למחשבה הכי הכי ילדותית. שגם המחשבה הילדותית, דהיינו, הנמוכה והשטחית, לא תכניס בקרה, היא בכלל, היא רק מדבר על, על העצם, היא לא מבינה מה זה... לא, זה רק אצלי ככה, וזה לא באמת זה, וכו'. כן? לא תכניס בגלל שום רעיון לא מעתיק אותה מעל עצם חזיונה. כי הלא אין המחשבה הפעותה יודעת כלל משפטי החוש והמוחש. כן, את הפער בין מה שאני חש לבין הדבר עצמו. והשכל והמושכל שבעיון. כן, שזה ברגש וזה בשכל. יש חוש ומוחש, שכל ומושכל. שזה שוב מציין את שתי הצדדים. אמנם המרחק רב בין שתי הנקודות. המקובל האלוקי ששואף או שרוצה להידבק באלוהים, והילד שדבק באלוהים שבשמיים, כיפשו אותו, כן? יש פער אדיר בין הדעת אלוקים שלהם. אבל הפער הזה דומה לפגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף. זאת אומרת, כמו שבמעגל אתה עושה ככה, והנקודות הכי רחוקות הן הכי קרובות. נכון?
כמו מאוד ועד כוש.
בדיוק. אז, 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 תפיס, יש משהו בתפיסה, שהתפיסה הכי, 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 הכי פרימיטיבית, היא משיקה לתפיסה הכי, הכי, הכי נשגבת, הכי עליונה. וזה עיקרון גדול אצל הרב.
הבנתי עוד פעם.
לכן הרב אומר ללמוד הרבה מאוד מילדות, מהארץ, מתמימות, כי יש משהו באינטואיציה הכי, הכי ראשונית, שיד השכל לא נגעה בה, מה שנקרא. הרב אומר, השכל עוד לא בלבל אותה, עוד לא שיגע אותה. שם המונח איזה גרעין שהשכל הכי עליון ישתמש בו נכון. יגיע אליו. הרב מסביר את זה בעין היה על... על קוהלת שם, על ה... הגמרא שואלת, הרי יש סתירות ויש זה, אז למה לא גזו? אמרו, לא זוכר על איזה פסוק זה עובד.
שמחה, מה זה עושה?
לא, זה במשלי, או לא, זה גם בקוהלת. אחרי זה מיישבים את כל הסתירות, אבל עוד לפני כן אומרים... כן, סופו דברי תורה, זה כאילו, אומר, יש את נקודת ההתחלה, יש את נקודת הסוף. באמצע יש מלא עליות, ירידות, אז הרב מסביר את זה שגם... בסוף, קהלת אחרי כל הזה אומר, סוף דבר את האלוהים ירא ואת מחזיו שמור, אתה אומר, וואלה, מה זה? זה שיעור ראשון תלמוד תורה, מה אני צריך? אבל זה כבר מנקודה אחרת לגמרי. אבל יש השקה. בסוף, למה שיהודי פשוט יגיד לך ברחוב, עזוב אותך, את האלוהים ירא, את מחזיו שמור, איזה... בשביל זה עשית את כל הסיבובים הפילוסופיים, ושכפרת וחזרת ושברת ו... כן? ואיך כן, יש איזו השקה כזאת מאוד פנימית. כמובן, אנחנו רוצים להגיע למה ששלמה, לא נשאר על ה... אומר, יכול להגיד יאללה, נשאר עובר. אבל יש הרבה מה ללמוד, הרב כן משתמש בזה בהרבה פסקאות, שאומר, יש מה שללמוד מהמחשבה הפרימיטיבית, היא הרבה פעמים סוג של מצפן. השכל לפעמים הוא מבלבל לך את המוח, כן? אדם יכול בשכל להגיע לחשבון, ביקשו חשבונות רבים, כן? אדם מתחיל לזה ופה פילוסופיות, מחשבות, אולי היה ככה, אפשר היה לחשוב ככה וזה, כן? יש שפה כזאת למדנית, אפשר לומר, מה אפשר לומר אחי? זה ככה או לא? כן? צריך היה לומר ככה, מה צריך? תגיד, דבר, זה נראה לך אמיתי או לא? נראה לך כן, מה שאתה אומר? אז השכל הוא כאילו יש לו איזה נטייה כזאת. אז לפעמים כשהשכל, הרב אומר את זה הרבה פעמים, שהשכל הוא רוצה לאפס את עצמו או לבדוק שהוא בכיוון, הוא צריך איזה מחשבה תמימה שתיתן לו מלמטה איזה מכה כזאת, נגיד, שיראה שהוא עדיין שמר על איזה, שהוא באזימות. זה המפגש של שני נקודות קיצוניות שבקו ההיקף, פה זה זה שהמחשבה הכי הכי פרימיטיבית היא מקבילה לאינטואיציה הכי הכי גבוהה. זה דרך העומד של המחשבה הרבה. טוב, עכשיו, עם כל המושגי יסוד האלה, הרב בעצם רוצה להסביר מה זה דעת אלוקים. קחו איזה 20 עמודים לנשימה. לא,
מה שישה?
עומדים? לא יכול להיות. אבל...